בשלב הזה אתה מבין שהתחפרת עם הג'יפ היטב, ואתה לא יכול לנטוש את הג'יפ, זאת אומרת אני אמשיך לשלם עוד כמה שנים טובות על ההפסדים. הנה אני מתחילה העסק, ואני צריכה להחזיר הלוואות הרבה יותר גדולות ממה שתכננתי.
דיסקונט לעסקים מציג, מכישלון להצלחה, עם חגי גולן.
שלום להצלחה, הפודקאסט החדש שלנו הולך להביא בכל פרק סיפור של בעל עסק שבעקבות כישלון, לפעמים כישלון נקודתי, לפעמים כישלון יותר מתמשך, בעל העסק הצליח להרים את עצמו ולהפוך את העסק שלו להצלחה. שלום, מני מילשטיין, מנכ"ל אייקאונט.
אהלן.
היום אני הולך לדבר עם איקה כהן, שהיא שוקולטיירית, כך אומרים את זה, נכון?
כן. שוקולטיירית.
שוקולטיירית. היא הבעלים של איקה צ'וקלט בתל אביב. הסיפור שלה הוא בהחלט סיפור מעניין, אתה לא חושב?
אני דווקא כן חושב. אני חושב שהסיפור של איקה הוא סיפור, קודם כל, ארוך על פני זמן, חוצה יבשות, שרדף אחרי חלום אמיתי, ומה יותר יפה מחלום על שוקולד, אבל אתה יודע, הוא נתקל, מה שנקרא, קיבל את כל הסתירות מכל הכיוונים של להיות עסק. בן אדם שבחר לעצמו איזושהי קריירה שהיא סופר סופר לא קשורה לניהול עסק, ואז מתמודד, אתה יודע, קם בבוקר למציאות של רגע, אני גם מכין שוקולד, שזה נניח 5% ממה שאני צריך לעשות, וה95% הנותרים זה לשלם משכורות, לשלם שכר דירה, לראות מה קורה, ואז אנחנו שומעים באמת את ההתפתחות שלה עם השנים, איך היא הגיעה לאן שהיא הגיעה, והתלאות, וגם לא רק תלאות, כן, זה היה גם נחמד בדרך, מה הוביל אותה להיות איפה שהיא נמצאת היום.
נכון, אתה מזכיר כאן איזושהי נקודה שבעיניי היא משמעותית מאוד, כי בסופו של דבר, כשוקולטיירית, או איזה סוג של אומנית לצורך העניין, מבחינתה, זה היה לעשות את השוקולדים 100% מהזמן.
נכון, השאר היה קשקוש.
והשאר קשקוש, כן. זאת אומרת, עכשיו, העניין הזה של בעל עסק, שבעצם גם יזם, אבל גם הוא צריך לנהל את העסק שלו, זה בעצם לא מאפשר לה את החירות הזאת, אלא אם כן היא מרחיבה אותו ומכניסה גורמים נוספים.
מכניסה גורמים, מפנה מהזמן שלה לנהל את הגורמים. היא אומרת, נשמע את זה בהמשך, היא אומרת שמבחינתה יש איזשהו משחק כזה של give and take, היא אומרת, תראה, גם אם אני מכניסה בן אדם, זה לא שאני שגר ושכח, צריך להכשיר אותו, ואז בעצם היא אומרת, רגע, אז אני אביא בן אדם, ואז במקום שהוא יעשה את העבודה, הוא ישאל אותי, רגע, אז מה לכתוב פה ומה להגיד פה? וזה משהו שאני חושב שכל בעל עסק, גם אני בעסק שלי, חווה את זה כל יום, בין אם זה להכניס איש פיתוח, ובין אם זה להביא איש כספים, ובין אם זה להביא איש תמיכה, זה לא משנה באיזה תחום של העסק, מי ילמד אותו, מי יכשיר אותו, איך הוא לא יגבה ממני עוד זמן שאין לי.
אוקיי, אז בוא נשמע את השיחה עם מיקה ונראה איך באמת היא עשתה את הדרך שעשתה. שלום מיקה כהן.
שלום, שלום.
איקה צ'וקולט הוא עסק שזוכה להצלחה רבה. יש לך קהל לקוחות נאמן וקבוע, את משתתפת בתערוכות, זוכה בפרסים בכל רחבי העולם. אבל אני מבין שלקח לך לא מעט זמן להגיע להצלחה, ועל זה אני רוצה לדבר איתך היום. אבל קודם כל, מה זה שוקולטיירית?
שוקולטייה זה בעצם מישהו שבוחר לעסוק בשוקולד. הוא יכול או לקנות את פולי הקקאו ממש מהמטעים, ולהעביר אותם את כל התהליכים, ולייצר מה שנקרא בין טובר, או לחילופין לקנות כבר את חומר הגלם מוכן מחברות גדולות, ומתוך זה כמו לחימאי בעצם לייצר מוצרים כמו פרלינים, טבלאות שוקולד, טרפלים, והוא בעצם יוצר שילוב של טעמים, שהם אלה שמאפיינים אותו. בעיניי שוקולטייה הוא גם סוג של פנטזיונר, הוא גם סוג של בן אדם שהולך עם התשוקה שלו, הוא גם הרבה פעמים סוג של אומן. זה לא יהיה מישהו שעובד כשוקולטייה לפרנסתו, הוא לא יהיה מישהו מהרחוב שפשוט יתחשק לו לעשות כסף.
יצירה.
לגמרי.
יצירה.
לגמרי. אני יכולה להגיד לך מניסיון שאני פתחתי לעצמי מעבדת סמימי של עצמי. אני זוכרת כשרק התחלתי לחשוב על תחום השוקולד, אז דיברתי עם חבר, סיפרתי לו שאני רוצה שיהיו לי חנויות בטוקיו ובפריז ובניו יורק, זה היה לפני 15 שנים, ולא מזמן נסענו יחד לטוקיו ונסענו במונית ואמר לי, אני זוכרת היום שאת סיפרת לי שאת רוצה לפתוח בטוקיו וביפן, והנה את עושה את זה, ואני אז חשבתי לעצמי, מה עובר לה בראש? אבל את פה. ואת הולכת למכור ליפנים. אז אני חושבת שיש לפנטזיונרים שני נתיבים. אחד שמפנטז ופשוט נשאר לשבת על הכיסא, ואחד שמפנטז, אבל פנטזיה היא סוג של חזון, ולאט לאט עם השנים הוא פשוט מגיע אליו, לחזון, ובעצם יוצר את המציאות שהוא חזה, שהוא ביקש לעצמו, שהוא פינטז. שוקולטייה הוא איש מאוד מדויק, הוא חייב לעבוד בטמפרטורות מסוימות, בגרמים, יש לו הרבה פחות מקום לתמרון של הפיל, זה הרבה פעמים דווקא בא לידי ביטוי בחיבור של הטעמים. שף בא, זורק, מרגיש את הכל דרך הידיים, זורק נימה ויוצא התבשיל שהוא כן. ביקש.
את בעצם יותר חימאית.
נכון.
מאיפה את בעצם הכל התחיל?
למעשה הכל התחיל עוד בצבא. גויסתי לגלץ. ושם למדתי את מקצוע הטכנאות הסאונד. ואני זוכרת כשהשתחררתי, אמא שלי אמרה לי, נו, עכשיו יש לך מקצוע. אמרתי לה, מה פתאום? אני לא הולכת, לא הולכת לעסוק בזה. ו-15 שנים אחרי עוד עסקתי בטכנאות סאונד, אבל זה לא היה אף פעם משהו שהוא היה מתוך הלב, מתוך אהבה לעולם התקשורת. הוא הגיע מתוך נוחות, מקצוע שבעצם הצבא סיפק לי. ותוך כדי המשכתי לפנטז על המון המון דברים אחרים. והתאהבתי בשוקולד. פשוט יצאתי לטייל, ובכל מקום, בזמן שכל אחד אומר, אתה לך תעשה את הטרק הזה, אתה חייב לעשות את הטרק ההוא. אני אמרתי, אתה חייב לאכול את השוקולד הזה, ואתה חייב לבקר בבית קפה ההוא, ושם אתה חייב לאכול את זה ואת זה. אני זוכרת כשהייתי בגובה כזה בערך, כשהייתי בת 6 פחות או יותר, שאני עומדת מול חנות שוקולד בדיזנגוף סנטר, אני מסתכלת על החנות ואני אומרת, בחיים לא תהיה לי חנות שוקולד, כי אני אוכל לעצמי את כל הסחורה. וזה קרה, יש לי חנות שוקולד ואני אוכלת לעצמי את כל הסחורה. אז זהו, אז טיילתי, ואני זוכרת שחזרתי לארץ, ואמרתי לאחי, זה מה שבא לי, אז הוא אמר לי, אז תעשי.
איפה לומדים את זה?
אני בהתחלה למדתי מאינטרנט, לבד. פשוט פתחתי, עשיתי גוגל, התחלתי לשחק עם זה. הייתי נוסעת לאמא שלי כל פעם, היא הייתה הסושף שלי, היינו ביחד מטמפרות, ביחד יוצרות שוקולדים שונים, פרלינים שונים, לאורך כל השנים. אני לגמרי בסאונד, הסאונד תמיד היה שם, גם כשהתחלתי לעסוק בשוקולד, עדיין הסאונד היה בעצם הגב הכלכלי שלי. עד שהגיע השלב שאמרתי, אם את לא תעזבי את הסאונד, ותעשי את המעבר המלא לשוקולד, זה לא יקרה, זה תמיד הנוחות הזה, תמיד אזור הנוחות הזה ימנע ממך להתמסר לגמרי.
ואז את עובדת עם...
ואז בעצם הגיע השלב שהרמתי טלפון לכל מיני מקומות, ואמרתי, אני אשמח לעשות סטאז' והתחילו שאלות של מה הניסיון שלך, מה את יודעת לעשות, ואני גם חוויתה לא יודעת לעשות, בוא נודע על האמת. עד שקלוד בן סימון אמר לי, יאללה בואי. קלוד בן סימון היה אז השף של בוטיק סנטרל, והוא גם זה שחיבר אותי עם... השקועות ירם הכי הכי טובים בפריז, ופתח לי את הדלת לסטאז' אצלם, שזה לא יכולתי להיות מה שאני היום, בלי התובנות ובלי הלימודים, ובלי ההשתשפות ובלי כל כך הרבה כלים ששתפתי. אני זוכרת את הטראומה הכי גדולה שהייתה, שיום אחד בא השף, פתח מים רותחים ואמר לי, תנקי כלים. אמרתי לו, אבל זה חם לי מדי. זה אמר לי, אין חם מדי, אין כבד מדי. הייתי על סף דמעות, אני זוכרת את המחשבה הזו שכל רגע אני מורידה את הסינר, לוחצת לו את היד ואומרת לו ביי, ואני בפנים אומרת לעצמי, לא, אל תעשי את זה, רק תשרדי את היום הזה. אז זוכרת שבאיזשהו שלב הוא התעשת והוא פשוט התחיל, הוא קצת התחיל להתחנף, הוא הבין שהוא הגזים, אז זו נקודה שאני לעולם לא אשכח אותה.
ואז אוקיי, את חוזרת מפריז, לאן?
אני חוזרת מפריז לרביבה וסיליה, אנחנו מחליטים בעצם שביחד אנחנו, אני מייצרת והם מוכרים את מה שאני מייצרת.
ואתם מתחלקים ברווחים.
בדיוק.
איך הייתה עבודה שם באמת? עבדת ברמת השרון ברביבה וסיליה.
נכון.
איך הייתה עבודה?
תשמע, זה הבית. לא היו לי בוסים מהבחינה הזו. זאת אומרת, אני הייתי הבוס של עצמי כבר אז, והיה לי את כל המקום ליצירתיות.
ומתי את מקבלת החלטה לפתוח עסק בעצמך?
כשאני בעצם יורדת מהפנטזיות של חול, ומבינה שאני הולכת לפתוח פה בארץ. רביה וסיליה עשו בדיוק את הצעד הראשון בגדילה, והעבירו את הייצור לתל אביב. וזו הייתה הסמנות לקחת אחרת ולהגיד, הגיע הזמן שתלמדי לשלם שכר דירה ולשלם חשמל, והגיע הזמן שתתחילי לגדול, להתחיל דרך משלך.
היקה, את עוזבת את הקומפורט זון שלך ומחליטה להקים עסק, ואז את חווה כישלון.
אני פתחת את השוקולטרי ביד חרוצים בתל אביב, בהשקעה שהיא הרבה הרבה מעבר למה שהיה לי, זאת אומרת, הכל היה בעצם מושתת על הלוואות, רק שכל העלות של הפתיחה הייתה פי 3 מהצפוי.
כן, אוקיי, אז מה קרה?
שכרתי מקום, קיבלתי אז הצעה של קבלן, שהעריך את זה, את השיפוץ ב-X כסף, בסופו של יום זה נגמר ב-3X, והנה אני מתחילה העסק, כשעוד אין לי לקוחות חוץ מרבי וסיליה, ואני צריכה להחזיר הלוואות הרבה יותר גדולות ממה שתכננתי.
ואם מותר לדעת מאיפה היו ההלוואות האלה?
כשבאמת המינוסים הלכו וגדלו, ובאתי לבנק, אז אמרו לי, אנחנו איתך, אנחנו מאמינים בך. עשינו ביחד תוכנית גישור, ואיך לשלם, ואיך להיערך מחדש, ואיך לפרוס את זה. ואני יכולה להגיד שסניף הבנק שלי לפחות השאיר את הראש שלי מעל המים, ואפשר לי את הנשימה הזאת שהייתי צריכה ברגעים הכי הכי קשים של העסק.
אני רוצה רגע לשאול אותך בנקודה הזאת, האם עוברות בראש איזה של מחשבות, רגע, יכול להיות שאני לא מתאימה להיות עצמאית ולהחזיק עסק בצורה כזאת, כי אולי אני שוקולטיירית נהדרת, אבל אני לא יודעת מה זה בדיוק עסק, ואיך משקיעים, וכמה צריך להשקיע, ואיך היחס בין ההכנסות להוצאות, וכל מיני מחשבות מהסוג הזה, שבו אולי אני יודעת לעשות שוקולד, אבל אני לא יודעת לנהל עסק.
אני חושבת שבשנייה שפתחתי את העסק, היה לי ברור שאני לא יודעת לנהל עסק. היה לי ברור שאם יהיה מנהל, שינהל ויהיה לו את הכישורים שלי יש לעשות שוקולד, אז כנראה שזה יעבוד בסדר. אני חושבת שמטבעי, וזה אולי הבית שגדלתי, העצמאות היא בדמנו. זאת אומרת שלא היה פחד להיות עצמאית, היה פחד איך לעשות את זה נכון, היה פחד איך פתאום להתחיל להביא לקוחות.
נכון, אבל הפחד, אני הולך להשקיע כסף פה, זה לא רק העניין של אני עצמאי או לא עצמאי, אלא הולכת להיות כאן השקעה, ואני צריך להעריך שאני אוכל להחזיר את ההשקעה הזאת, שזה יחזיק.
זה לא ההשקעה הראשונית, זה משהו שכשאתה פותח עסק, זה נמצא שם יום-יום. יום-יום אתה צריך לדאוג שתהיה פרנסה, ויהיו לקוחות, ויהיה איך להחזיר הלוואות, איך להחזיר שכר דירה. זה לא משהו שהוא מפחיד בפתיחה, זה משהו שהוא צריך להפחיד אותך כל יום.
תגידי, באותה נקודה המחשבה עולה, המחשבה להרים ידיים אולי ולעשות משהו אחר, ננטוש?
לא, בשלב הזה אתה מבין שהתחפרת עם הג'יפ היטב, ואתה לא יכול לנטוש את הג'יפ, אתה צריך למצוא את הדרך להוציא אותו, ואז תחליט אם אתה רוצה להמשיך לנסוע איתו או לא.
תגידי, מה המשמעות לנהל עסק שהוא, אומרים one man show, במקרה שלך one woman show?
זה אומר שלפעמים בשתיים בלילה אתה מנקה את הרצפה, זה אומר שאתה מטפל בלקוחות, זה אומר שאתה מוציא הצעות מחיר, זה אומר להגיע לפודקאסט כדי לדבר על שוקולד, זה אומר להתראיין, זה אומר לשלוח שוקולד לתחרויות, וזה אומר בתוך זה גם כל הזמן להמשיך לייצר ולייצר ולייצר את השגרה של, בשגרה, שוקולד.
ההתעסקות הזאת בניהול, שזה אומר התעסקות בבירוקרטיות ובאישורים ובכספים ובמשכורות וב... כל הדברים האלה, זה משהו שאת אוהבת או שאת צריכה, הוא חלק מהעסק ואני צריכה לעשות אותו?
אני לא יכולה להסביר לך עד כמה אני מתאהבת את זה. עד מאוד. עד כל כך. זה אחד הדברים שאני תמיד שומרת לה, טוב, אני אעשה את זה בסוף שבוע, ואז אני מגיעה לסוף שבוע ואני כל כך מוטשת ואני אומרת, טוב, אז אני לא אמורה לעשות את זה בסוף שבוע, טוב, אז אני אעשה את זה בשבוע, אבל בתוך השבוע יש כל כך הרבה דברים, ואז אני נתחל לעוד. ואז מתקשרים אליי לקוחות ואומרים לי, איקה, את לא רוצה לאסוף את הצ'ק שלך? יש כל כך הרבה התעסקות שגורעת כל כך הרבה זמן מיותר, שאני יכולה לעשות בו דברים כל כך הרבה יותר כיפים, כמו למשל להכין שוקולד, לחשוב על הדבר הבא, לחשוב על המוצר הבא, או סתם לשבת בחוף הים.
תדעת, תמיד קיים את המחשבה שתקחי מישהו שיעשה את זה בשבילך.
אבל אז אני אשב, הייתי שאל אותי, נגיד, או הוא, אישה אותי, רגע, ומה אני צריך לכתוב פה ומה פה, ואז אני אמצא את עצמי עושה את זה.
כמה עובדים יש בעסק אגב?
כרגע אחד. היו תקופות כמובן שהיו הרבה יותר, אבל...
אני קראתי שהגעת לכל מיני הישגים בשנים האחרונות בכל מיני תחרויות בינלאומיות.
זה התחיל מטלפון ב-2011 של יעל רוז מאנגליה. היא אמרה לי, פותחים תחרות חדשה, ואם יהיו 10 ישראלים שהשתתפו, ישראל תקבל איזושהי מדליה על השתתפות. והיינו 3 שוקולטיירים שהגישו מוצרים לתחרות, ואני זוכרת שישבתי אז אצל אבא שלי בחדר, קיבלתי את האימייל של מי שזכה, ואני מסתכלת, ואני אומרת לו, אבא, אנחנו בפנים, אנחנו ברשימה, הייתי רוח בהלם שאנחנו ברשימה, התברגנו לרשימה. ויצאתי משם ככה בהיי נורא נורא גדול, וזה היה הסבב הראשון. שנה אחרי הם בעצם ערכו תחרות פה בארץ, ואז בעצם השנה השלישית הייתה השנה הדרמטית ביותר, שבה שלחתי פרלין זטר, והפרלין זכה במדלת זהב. ועל זה אני תמיד צוחקת שעשיתי קריירה על זטר.
תגידי, כל התחרויות האלה זה מרשים, אבל חוץ מהאגו זה גם מביא לקוחות?
בינואר 2019 אנחנו נציג בסלון דו שוקולד בטוקיו, שם זה מחירה, אני מוכרת בעצם לגוף שעורך את התערוכה, הם בוחרים בפינצטה, ואני חושבת שזה בעצם העסקה הראשונה, שכל המדליות האלה יבואו לידי הכרה כלכלית.
אוקיי, מה את יכולה לומר על הטעם של הישראלים בשוקולד?
הקהל הישראלי שמגיע אליי לפחות, הוא אכן ענין טעם והוא מכיר ויודע למה הוא בא לחנות שלנו. לא מזמן, בחג האחרון, פתאום התחלנו לקבל דרישה שאנשים היינו אמורים למסור להם את השוקולד במשרדים, את המתנות, ופתאום התחלנו לקבל דרישה הביתה. ולא הבנתי מה כולם משנים לי את הכתובות, כי יש לי כתובת פה ופתאום אני צריכה להביא את זה הביתה, ואז אמרו לי, מה את לא מבינה? הם לא רוצים לחלוק. רוצים לקבל את זה בבית, להם, בלי שיהיה במשרד מי שיקח להם ביס.
את עדיין נהנית משוקולד, יודעת, סדלר הולך יחף, כל הפתגמים והקלישאות.
אני חושבת שאין פעם שעובד חדש שמגיע ולא בהלם ביומיים שלושה הראשונים, מכמות השוקולד שאני אוכלת. לא מזמן, ב-6-7 בערב, אמרתי לעובד שלי, אם אני לא אוכל יותר כלום היום, אז זה יהיה בסדר, נכון? אמר לי לו, ב-10 בבוקר, את כבר סיימת את מנת הקלוריות ההגיונית שלך. כל פעם שמנסים להסביר לי ששוקולד זה לא אוכל, אז אני מסובבת את הגב.
בבוז.
לא, בתעזבו אותי, זה מה שטעים לי. זו התזונה שהגוף שלי יודע להקל הכי טוב.
איקה כהן, היה כיף לדבר איתך.
תודה רבה שהערכתם אותי.
אוקיי, מני, נהנית? היה מעניין? מה אתה מסיק מה... מתוק, מה אתה מסיק מהשיחה עם איקה?
אתה יודע, איקה, מה אהבתי? אהבתי את התקופה שהיא עבדה ברביבה וסיליה, ונתנו לה שם עצמאות, ואז היא אמרה, אני בעצם עצמאית. שזה דבר שאתה רואה אותו בהרבה מקרים, שמישהו חושב שכשהוא מנהל מחלקה, או שהוא מפתח תחום, או שהוא מנהל מוצר, והוא בעצם ההחלטות שלו, זה ההחלטות שמוטמעות בתור, הוא אומר, אני מוביל את החברה וזה, ואז, אתה יודע, בן אדם לא חתם על צ'ק מימיו, לא עמד מול חשבון שכר דירה מימיו, בעצם הוא מחזיק על הגב תיק, התיק הזה נקרא תיק עצמאי, רק שבמקרה שלו, התיק הזה עדיין ריק.
נכון, אבל אולי זה איזושהי פריבילגיה, שהיא פריבילגיה נהדרת למי שמקבל אותה, במובן זה שהוא עצמאי בקבלת ההחלטות היומיומית, מבחינת המוצרים שהוא עושה והכל, ואין לו אחריות מבחינת הכסף, הוא לא צריך לשלם משכורות, הוא לא צריך לנהל את ה...
נכון, זה אדיר. אגב, אתה רואה את זה הרבה בתחומים שהם קשורים לאמנות. גם בעולמות ההייטק, אתה תראה למשל שמחלקות העיצוב בתוך בית התוכנה, דווקא המעצבים יש להם רקע יותר חופשי. מחלקות התוכן יש להם כאילו פחות מגבילים אותם. זה לא כמו אנשי הקוד שאומרים, תכתבו את זה וזה, וזה מה שצריך לעשות. במקרה של איקה, היא לא נפלה מזה, אבל כשהיא יצאה לעצמאות האמיתית, היא קיבלה סתירה מאוד מאוד חזקה, מה שנקרא times three, בהיבט של החשבון קבלן שהיא קיבלה, שהיה X, בסוף זה 3X. אתה יודע, כל הדברים האלה שאתה צריך להתמודד איתם, כל הבלטמים האלה שאתה שם באקסלים, אני אלוף, האקסל סופק הכל, אבל באמת צריך לכתוב בו את הכל. היא באמת מדגימה בסיפור שלה את הצורך שלך בתור עצמאי, להתנהל נכון, בין אם זה לתכנן נכון כלכלית את המהלכים, בין אם זה לעבוד מול הבנק הנכון, והיא מזכירה את הבנק שלה באהבה. זאת אומרת, כמי שבא והציל אותה, ואמר לה, אני מגבה אותך, ואני מאחורייך, ואתה יודע, ממש ניתח איתה את הפעילות העסקית. ואני חושב שהיום, כשאתה מחבר חשבון עסקי לעולם הנהלת החשבונות שלך, כמו שאנחנו עושים בשיתוף הפעולה עם דיסקונט, אז בעצם אתה מקבל עוד כלים ועוד מידע, שאתה יכול להשתמש בו גם טרום פתיחת העסק, גם בשלבי ההרצה של העסק, וגם ongoing. אתה לא יכול להתעלם מהתזרים, מהבוטם ליין. יש לה, היא מדברת על ספקים, על תשלומים, על מתי להוציא צ'ק, מתי להכניס, זאת אומרת, כל הדברים האלה, אתה לא יכול על עיוור, או אפילו עם אקסל טוב, שאתה כאילו מנהל אותו נכון, אתה לא יכול, אתה חייב כלים אמיתיים, ואני חושב שאיקה מבינה את זה, והיא יודעת את זה, והיא מיישמת את זה גם בפועל, וזה מה שהיא הייתה צריכה לעשות, זה מה שהיא עשתה, זה מה שם הוביל אותה העסק. אני יכול להוסיף גם שהחשבון העסקי של איקה בבנק דיסקונט, מחובר למערכת החשבונות שלה ב-iCount. קודם כל, מה שמצביע על זה שהיא מבינה את הצורך בשטף של המידע הזה שהיא מקבלת, מה שעוזר לה גם, לדעתי, מאוד, לצמצם את זמני ההתעסקות בדברים שהיא לא אוהבת. בין אם זה הדבר הכי פשוט מלראות התראה בתוך מקום אחד מסודר עם הנהלת החשבונות, ועד ניהול תזרים מזומנים שהיא עושה, ולדעת מתי להוציא צ'ק, ומתי הכנסות והוצאות הולכות להגיע ולצאת מהעסק. אז אפשר לראות באמת שאיקה לוקחת את הניסיון שלה ומיישמת אותו נכון, ומתקדמת עם הכלים הנכונים, בינתן הסיטואציה הנוכחית שלה.
טוב, מני משטיין, מנכ"ל אייקון, תודה רבה לך.
שמחתי.
הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.